הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת עירובין בפרק שישי, פרק הדר, דף ממדלד עמוד ב' במשנה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אומרת המשנה, שתי חצרות זו לפנים מזו, כלומר ישנן שתי חצרות, חצר אחת פנימית וחצר אחת חיצונה, ובני החצר הפנימית יש להם מעבר לרשות הרבים רק דרך החצר החיצונה, ואין להם שום דרך אחרת. הדין אומר את המשנה, ערווה הפנימית ולא ערווה החיצונה, הפנימית מותרת והחיצונה אסורה. אולם החיצונה ולא הפנימית, אם רק החצר החיצונה ערווה, הדין ולא הפנימית, שתיהן אסורות. והסיבה, אם ערווה החצר הפנימית ולא ערווה החצר החיצונה, אם כן מותר לבני החצר הפנימית לטלטל שהרי, כל מי שנמצא בחצר הפנימית היה שותף בעירוב, ולמרות שבני החצר החיצונה לא היו שותפים בעירוב חצרות, אבל מכיוון שבני החצר החיצונה אין דרכם להיכנס אל החצר הפנימית, אם כן אין שום סיבה שבעולם שהם יהיו שותפים בעירוב, ולכן בני החצר הפנימית שערבו הם עם עצמם, מותר להם לטלטל. לעומת זאת, אם ערבה החצר החיצונה ולא החצר הפנימית, שתי החצרות אסורות בטלטול. בני החצר הפנימית פשוט שהן אסורים בטלטול שהרי הם לא היו שותפים בעירוב, אבל גם החצר החיצונה אסורה בטלטול מפני דריסת רגלה של בני החצר הפנימית שעוברת דרכה תמיד, ואומנם הם אינם חלק מבני החצר החיצונה, אולם מכיוון שהם בדרך כלל עוברים שם באופן תדיר ואין להם דרך אחרת להגיע אל רשות הרבים אלא דרך החצר החיצונה, אותו מעבר שהם רגילים לעבור דרך החצר החיצונה מחשיב אותם כחלק מבני החצר, ולכן הם אוסרים בטלטול אף על בני החצר החיצונה. אומרת המשנה, ערווה זו לעצמה וזו לעצמה, אמנם שתי החצרות לא ערבו אלו עם אלו, אבל בני החצר הפנימית ערבו לעצמה ובני החצר החיצונה ערבו לעצמה, הדין הוא זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה, והתנא הזה חולק על דעת תנא קמא. תנא קמא סובר שעצם זה שבני החצר הפנימית דרכם לעבור בחצר החיצונה, אם כן נחשב הדבר שהם שותפים והם דרים בחצר החיצונה, ואם הם לא השתתפו בעירוב, אם כן הם אוסרים גם על בני החצר החיצונה. אולם התנא הזה של המשנה חולק, והגמרא לקמן תבאר את הטעם. רבי עקיבא אוסר את החיצונה שדריסת הרגל אוסרתה, כפי שראינו מקודם, דעת הנקמה, וחכמים חולקים ואומרים, אין דריסת הרגל אוסרת, לפי שיטת חכמים, אפילו אם ערווה החיצונה ולא ערווה החצר הפנימית, הדין הוא שמותר לבני החצר החיצונה לטלטל בחצר שלהם, מפני שאין בני החצר הפנימית אוסרת על החיצונה מחמת דריסת הרגל שיש לה בתוכה, למרות שהיא אסורה במקומה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. אומרת הגמרא, מה שראינו ברישא של המשנה, שאם ערווה החצר החיצונה הפנימית מותרת והחיצונה אסורה, ואת הדין הזה הבנו באופן פשוט, שמפני שבני החצר הפנימית ערבו עם עצמם, ובני החצר החיצונה אין להם שום דריסת רגל בחצר הפנימית, לכן מותר לבני החצר הפנימית לטלטל, למרות שלבני החצר החיצונה אסור לטלטל. אולם, אם ערבו בני החצר החיצונה לבד, אבל בני החצר הפנימית לא ערבו, הדין הוא שתיהן אסורות. בני החצר הפנימית מובן מדוע אסור להם לטלטל בחצר שלהם שהרי הם לא ערבו. אולם אף בני החצר החיצונה שערבו אסור להם לטלטל מדוע הרי הם עשו ערוב חצרות. אלא התשובה לכך היא שמפני שבני החצר הפנימית דרכם לעבור אל רשות הרבים דרך החצר החיצונה, אם כן דריסת הרגל הזאת נחשבת כאילו הם דרים בחצר החיצונה, ולכן בני החצר הפנימית שלא ערבו אוסרים אף על בני החצר החיצונה. אומר רבי יוסה, משנה הזאת, הדין הזה שנשנה במשנה, זה לפי שיטת רבי עקיבא. דרבי עקיבא אומר, דריסת הרגל אוסרת. זהו שיטת רבי עקיבא שראינו בהמשך המשנה, שסובר שעצם זה שבני החצר הפנימית עוברים דרך החצר החיצונה, זכות המעבר שיש להם בחצר החיצונה מחשיב אותם כשותפים שווים. ואם הם לא ערבו, אזי הם אוסרים אף על בני החצר החיצונה. אמר רבילה בשם רבי ינאי, דריסת הרגל אסורה ואוסרת. לפי שיטת רבילה, הרי שהיא אינה רבי עקיבא, אלא תנקמה דרבי עקיבא היא. ובאה המשנה להשמיע לנו, שלמרות שתנקמה נחלק על רבי עקיבא, ברגל המותרת שאינה אוסרת, שהרי כל מה שראינו במשנה מחלוקת בין רבי עקיבא לבין חכמים, זה דווקא באופן כזה שבני החצר הפנימית ערבו לעצמם, ובני החצר החיצונה ערבו לעצמם. באופן כזה נחלקו רבי עקיבא וחכמים, לפי שיטת חכמים, למרות שבני החצר החיצונה לא ערבו יחד עם בני החצר הפנימית, ולמרות שבני החצר הפנימית אין להם שום דרך להגיע אל רשות הרבים, אלא אם כן הם עוברים דרך החצר החיצונה, מכיוון שבני החצר הפנימית הם מוגדרים כרגל המותרת במקומה, שהרי הם ערבו בחצר הפנימית ולכן מותר להם לטטל בחצר הפנימית, שיטת חכמים שרק באופן כזה בני החצר הפנימית לא אוסרים על בני החצר החיצונה. אולם ברישה של המשנה כולם ידעו שהדבר אסור, כי ברישה של המשנה המדובר הוא שבני החצר הפנימית לא ערבו ובני החצר החיצונה ערבו. באופן כזה שיש דריסת הרגל לבני החצר הפנימית בחצר החיצונה, וזוהי דריסת הרגל האסורה, שהרי בחצר שלהם הם לא ערבו, באופן כזה מבאר רבילה בשם רבי ינאי, כולם עודים גם חכמים וכמובן שרבי עקיבא, שבני החצר הפנימית אוסרים על בני החצר החיצונה. כעת נראה בסייעתא דשמיא המשנה י' הלכה י'. אומרת המשנה, שכח אחד מן החיצונה ולא עירב, כלומר, בני החצר הפנימית ערבו לעצמם, ובני החצר החיצונה ערבו לעצמם, אולם אחד מבני החצר החיצונה שכח, ולא היה שותף לו הפריש פת לצורך עירוב חצרות, הדינו הפנימית מותרת, והחיצונה אסורה. שהרי אם אחד מהדיירים מבני החצר לא ישתתף בעירוב, אם כן כל העירוב בטל ומבוטל, שהרי צריך את הסכמת כולם בכדי שהעירוב יועיל. שהרי כל הרעיון וכל עניין העירוב הוא שכל הבתים נחשבים לרשות אחת משותפת, ובאופן כזה שאחד מהדיירים לא עירב, מכיוון שביתו חלוק מיתר הבתים, אם כן העירוב אינו מועיל כלל ועיקר. ולכן אומרת המשנה, פנימית מותרת, שהרי כל בני החצר הפנימית ערבו, אולם והחיצונה אסורה. כי אם חסר אחד, אם יש אדם אחד שלא יפריש עירוב, אם כן, הוא פסל את העירוב של כולם. ממשיכה המשנה ואומרת מן הפנימית, אם אחד מבני החצר הפנימית שכח ולא יפריש את חלקו בעירוב, הדין הוא שתיהן אסורות. החצר הפנימית אסורה שהרי היא לא ערבה כלל ועיקר, ואם כן היא נחשבת לרגל האסורה במקומה, והרי ראינו במשנה הקודמת שרגל האסורה במקומה, כלומר, אם בני החצר הפנימית לא ערבו, ואין הבדל אם הם כולם לא ערבו או שאחד מהם לא ערב, שהרי העירוב אינו תופס, ודי בכך אם אחד לא ערב בשביל שהעירוב לא יתפוס, ומכיוון שדרך בני החצר הפנימית להלך אל רשות הרבים דרך החצר החיצונה, שהרי אין להם אפשרות אחרת, אם כן גם בני החצר הפנימית אסורה, וגם בני החצר הפנימית אסורה. בני החצר הפנימית שלא ערבו, ובני החצר החיצונה שהרי יש אצלם דריסת רגל של בני חצר האסורה, שזהו היא החצר הפנימית. ממשיכה המשנה ואומרת, נתנו את עירובן למקום אחד, כלומר, אם עשו עירוב גם בני החצר הפנימית וגם בני החצר החיצונה יחד אלו עם אלו, והניחו את עירובן במקום אחד, ושכח אחד בין מן הפנימית, בין מן החיצונה להשתתף בעירוב ולא עירב, שתיהן שתי החצרות אסורות, שהרי הם עשו עירוב כולם ביחד, ומספיק שאחד מהם ישכח ולא יפריש את חלקו בעירוב, שהעירוב לא הועיל לכולם. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם היו של יחידים, כלומר שבכל חצר ישנו רק דייר אחד, הדינו שאינן צריכים לערב הדייר הזה בחצר החיצונה עם הדייר השני בחצר הפנימית, שהרי לכל אחד מותר לטטל בחצרו, מדוע? כי כל הרשות היא שלו ואין לו עם מי לערב, ולכן הוא לא צריך לערב. ובאופן כזה, אותו אדם שדר בחצר הפנימית אינו אוסר על זה הדר בחצר החיצונה, שהרי הוא בחצרו מוגדר כרגל המותרת במקומה, ודומה הדבר לבני החצר הפנימית שעשו עירוב חצרות, ובני החצר החיצונה שעשו עירוב חצרות, שבאופן כזה בני החצר הפנימית, למרות שלא ערבו יחד עם בני החצר החיצונה, הם אינם מוסרים עליהם, כי הרי הגדרתם רגל המותרת במקומה. אם כן, דייר יחיד שדר בחצר הפנימית, הוא נחשב כרגל המותרת במקומה, שהרי הוא לא זקוק לעשות עירוב חצרות כלל ועיקר, ומכיוון שכך, לא צריך שיהיה עירוב חצרות בין הדייר בחצר הפנימית לדייר בחצר החיצונה, ולכן לשניהם מותר לטלטל במקומותיהם. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. הגמרא כעת מבארת את מה שראינו ברישא של המשנה, נתנו את עירובן למקום אחד, כלומר, אם רצו לערב בני החצר הפנימית ובני החצר החיצונה יחד, ואחד או מדיירי החצר הפנימית או אחד מדיירי החצר החיצונה שכח ולא הפריש את חלקו בעירוב, אמרה המשנה ששתיהן אסורות, כלומר שתי החצרות, גם הפנימית וגם זו החיצונה, שתיהן אסורות בטלטול, והירושלמי כעת מבאר את הדין. אומר הירושלמי, על פי גרסת מרן הגרח, נתנו את עירובן בחיצונה. כלומר, אם ערבו בני החצר הפנימית ובני החצר החיצונה יחד, והניחו את עירובן בחצר החיצונה, כלומר באחד מהבתים בחצר החיצונה, ושכח אחד מן החיצונה ולא עירב, ואחד מבני החצר החיצונה שהרי שם הונח העירוב, שכח ולא הפריש את חלקו בעירוב, הדין הוא החיצונה אסורה שלא ערבה, שהרי בני החצר החיצונה יש שם דייר אחד שלא היה שותף בעירוב, והפנימית אסורה, ובני החצר הפנימית גם אסור עליהם לטלטל, למרות שהם כולם השתתפו בעירוב חצרות, והסיבה לכך שנתנו עירובן במקום אסור, שהרי מפני שבני החצר הפנימית הניחו את העירוב שלהם בחצר החיצונה, ובחצר החיצונה קרתה תקלה, ולכן אסור עליהם לטלטל, שהרי אחד מבני החצר שלהם לא יפריש את חלקו בעירוב. אם כן, בני החצר הפנימית אינם יכולים להוליך את עירובם אל בני החצר החיצונה, שהרי שם זה מקום אסור, שהרי לא כולם שם עשו עירוב חצרות, ואם כן העירוב שם לא תפס כלל ועיקר. ובני החצר הפנימית לא יכולים להסתלק מהחצר החיצונה, שהרי העירוב שלהם מונח אצלם בחצר החיצונה, ונמצא אם כן שאין עירוב כלל ועיקר בחצר הפנימית. אולם, שכח אחד מן הפנימית ולא עירב, הפנימית אסורה שלא ערבה. אם אחד מדיירי החצר הפנימית שכח ולא הפריש את חלקו בעירוב, הדין הוא שבני החצר הפנימית פשוט שאסור עליהם לטלטל, שהרי אחד מהדיירים אצלם שכח ולא הפריש את חלקו בעירוב, והחיצונה אסורה. מדוע בני החצר החיצונה אסור עליהם לטלטל? מפני שנתנו את עירובן במקום אסור, כלומר למרות שהם הניחו את העירוב בחצר החיצונה, והדיירים שם הרי כולם ערבו, ואפילו לא היה שם אחד שלא שכח, אלא דווקא אחד מבני החצר הפנימית הוא זה ששכח. אז מילא בני החצר הפנימית אסור עליהם לטלטל, שהרי לא כולם שם ערבו, ואם כן העירוב שלהם אינו תופס. אולם נשאלת השאלה, מדוע בני החצר החיצונה אסור עליהם לטלטל, שהרי הם כולם ערבו. התשובה לכך מבאר הירושלמי, על פי גרסת מרן הגרח, שדריסת הרגל אוסרת, מפני שדיירי החצר הפנימית שלא ערבו שם כולם וממילא אסור עליהם לטלטל, אין להם שום אפשרות של מעבר אל רשות הרבים, אלא דרך החצר החיצונה. ולכן די שאחד מהם מבני החצר הפנימית לא יהיה שותף בעירוב, מכיוון שכל בני החצר עוברים אל רשות הרבים דרך בני החצר החיצונה, דרך החצר החיצונה, לכן אסור לטלטל גם לבני החצר הפנימית וגם לבני החצר החיצונה. ממשיך הירושלמי ואומר, על פי גרסת מרן הגרח, נתנו את עירובן בפנימית. ממשיך הירושלמי ושואל, נתנו את עירובן בפנימית, מה יהיה הדין אם הניחו בני החצר החיצונה ובני החצר הפנימית את עירובן בחצר הפנימית, ושכח אחד מן החיצונה ולא עירב, כלומר כל בני החצר הפנימית היו שותפים בעירוב, ורק אחד מבני החצר החיצונה שכח ולא הפריש את חלקו בעירוב, ניחא, אומר הירושלמי, החיצונה אסורה, מילא בני החצר החיצונה אסור עליהם לטלטל, הסיבה היא מובנת, שהרי לא ערבה, שהרי לא כולם שם ערבו, ואם כן העירוב לא הועיל שם לאף אחד. אבל נשאלת השאלה הפנימית, למה מדוע אסור לבני החצר הפנימית לטלטל אצלם, הרי הם כולם היו שותפים בעירוב. מה תאמר, מפני שנתנו עירובן במקום אסור? הרי לא נתנו עירובן במקום אסור, מילא אם בני החצר הפנימית היו מניחים את עירובן בחצר החיצונה, אם כן הדבר מובן מדוע אסור עליהם לטלטל. אבל בני החצר הפנימית הניחו את עירובם שלהם ושל בני החצר החיצונה בחצר הפנימית. ואם כן נשאלת השאלה, מדוע לבני החצר הפנימית אסור לטלטל? אלא שדריסת הרגל אוסרת? מה תאמר, שמפני שבני החצר החיצונה אסור עליהם לטלטל, אם כן דריסת רגליהם שלהם אוסרת בטלטול על בני החצר הפנימית? דוחה ירושלמי ואומר, הרי אין כאן דריסת הרגל אוסרת. הרי בני החצר החיצונה אין להם שום זכות של מעבר ושום זכות של דריסת הרגל בחצר הפנימית. אלא מבאר הירושלמי, מדוע אסור לבני החצר הפנימית לטלטל? הסיבה היא, אמר רבי יסק, מכיוון שנתנו במקום אחד, נעשו כולן רשות אחת. מכיוון שבני החצר הפנימית ובני החצר החיצונה גמרו בדעתם לעשות עירוב יחד ולהפוך את כל הרשויות שלהם לרשות משותפת אחת, גם בני החצר הפנימית כולם וגם בני החצר החיצונה, מכיוון שבני החצר החיצונה אסור אצלם לטלטל, ממילא הם אוסרים בטלטול גם על בני החצר הפנימית. כעת עובר הירושלמי לדון בסוגיה חדשה. רבונה בשם רב אומר אין תורת חצר לעקום, ואין תורת דקה לעקום, ומיד הגמרא מבארת. אין תורת דקה לעקום פירושם של דברים, שאם היה שרוי בעליונה, את מורידו לאסור. כלומר, אם ישנו גוי הדר בעלייה וישראל דר בבית, אם כן העקום אוסר על הישראל לטלטל בחצר. ולמרות שעשה הגוי מחיצה דקה, מחיצה דקה פירושו של דבר מחיצה נמוכה לפני פתח העלייה, המוביל הבית, ובאופן כזה הוא מראה את עצמו שמסלק את עצמו מן הבית, שבאופן כזה בישראל אין בעל העלייה אוסר על בני הבית להוציא לחצר אם לא יראה ומהם, שהרי זה הדר בעלייה אחר שהוא עשה את אותה מחיצה, נחשב הדבר שהוא דר לבדו ואין לו רשות אם זה הדר למטה בבית, בגוי הדבר אינו מועיל, והסיבה לכך שחוששים שהוא יוסיף להשתמש שם, מה שאין כן בישראל שחמור עליו איסור שבת, אם כן המחיצה הזאת שהוא הניח, היא תהיה לו להיכר שלא להשתמש בבית. אבל אצל הגוי לא סומכים על אותה מחיצה. ממשיך הירושמי ואומר, אין תורת חצר לעקום פירושם של דברים, שאם היה שרוי בפנימית, את מוציאו לאסור. כלומר, אם הגוי דר יחידי בחצר הפנימית, והישראל הוא זה שדר בחצר החיצונה, שבאופן כזה למדנו שאם ישנו יהודי אחד הדר בחצר החיצונה, ויהודי אחד הדר בחצר הפנימית, אם כן הם אינם אוסרים זה על זה, למרות שהם לא צריכים, למרות שהם לא ערבו ביחד, בגוי אין תורת חצר נוהגת כבישראל, והגוי אוסר על הישראל, והסיבה לכך שכשיש שני יהודים הדרים זה בחצר הפנימית וזה בחצר החיצונה, אלו היודעים את הדין מבינים מדוע למרות שהם לא עשו עירוב חצרות מותר להם לטלטל, והסיבה לכך שרגל המותרת במקומה אינה אוסרת, ואלו שאינם בקיאים יחשבו שבאמת היה שם עירוב חצרות. אולם כשדר גוי בחצר הפנימית ויהודי בחצר החיצונה, הדין הוא שאם היה צריך לעשות עירוב חצרות באופן כזה, הרי לא שייך לעשות עירוב חצרות עם גוי, ומה שעושים עם גוי, סוחרים את רשותו. ומכיוון שבדרך כלל שכשסוחרים את רשותו של הגוי, הדבר מתפרסם וכולם יודעים מכך, אלו היודעים את הדין ידעו שאין כאן שום חשש, שהרי לא צריך לזכור את רשותו של הגוי. ואלו שאינם בקיאים בדין, יחשבו שמותר לטלטל למרות שלא סחרו את רשותו של הגוי, והם לא יחשבו שהדין הוא מפני שרגל המותרת במקומה אינה אוסרת, אלא הם יחשבו שבגוי באמת לא צריך לזכור את רשותו, וגם באופן כזה שצריכים לזכור את רשותו, הם יקלו בעניין. ממשיך הירושלמי ומבאר, רבילה בשם רבי אלעזר אומר יש תורת חצר לעקום. הוא אמנם רבי אלעזר לא בא לחלוק על שיטת רב, אלא בא לבאר שמה שרב סובר שאין תורת חצר לעקום, אין הכוונה שאין תורת חצר כלל. וחצרו של הגוי הסמוכה לחצר הישראל היא לעולם נחשבת כמו חצר אחת עם הישראל, אלא אינם כך הם פני הדברים. פעמים שהחצר נידונת כחצר בפני עצמה ופעמים שלא, ומבאר מיד רבי לה בשם רבי אלעזר את הדברים. שאם היו ישראל והעקום דרים בפנימית, אם ישנו יהודי וגוי הדרים יחד בחצר הפנימית, ובחצר החיצונה דר דייר ישראל, לעולם אינו אוסר. כלומר, אנחנו לא אומרים ששתי החצרות נחשבות כחצר אחת ויאסרו. אלא אנחנו דנים את החצר הפנימית ששם גרים יהודי וגוי, כמקום שאינו זקוק לעירוב חצרות, שהרי נחלקו לאל תנקמה ורבי אלעזר בן יעקב, ונפסקה הלכה כרבי אלעזר בן יעקב שיהודי וגוי הדרים יחד, ללא יהודים נוספים, אזי היהודי לא צריך לזכור את רשותו של הגוי. אבל היה מקום לומר שבאופן כזה החצר החיצונה תאסור על בני החצר הפנימית, כמה שמלן שהם נחשבים כשתי חצרות, שכל חצר נמצאת לעצמה ולחוד, והחצר החיצונה הרי מותר לטלטל בה, שהרי יש שם רק יהודי אחד וגוי אחד, ובאופן כזה היהודי לא צריך לזכור את רשותו של הגוי בשביל לטלטל, והחצר החיצונה יש שם יהודי אחד, ולכן הם לא צריכים לעשות עירוב חצרות. ואומר הירושלמי, מתי גזרו באופן כזה שדר גוי בשכנותו ליהודי? עד שיהיו שניהן ישראל, כלומר, אם יהיו שני ישראלים שדרים ביחד בחצר החיצונה, והגוי דר בחצר הפנימית. רק באופן כזה גזרו חכמים שאין תורת חצר לעקום. והסיבה היא, וטעם החילוק הוא, שכשהישראל גר עם הגוי בחצר הפנימית, זהו דבר שאינו מצוי, שהרי בדרך כלל היהודי חושש לדור עם גוי באותה חצר, מה שאין כן כשישנם שני יהודים שדרים בחצר החיצונה, באופן כזה היהודים אינם חוששים ואינם מתיירים שהגוי יהרוג אותם, ורק באופן כזה גזרו שמה ילמדו היהודים ממעשה הגוי, ולכן רק באופן כזה היהודים צריכים לזכור את הרשות שלהם מהגוי, ובאופן כזה יש לחצר של הגוי דין של חצר. אז נסכם את ההלכה. אם יש יהודי וגוי שדרים בחצר אחת, באופן כזה חכמים לא חששו, ולכן היהודי לא צריך לזכור את רשותו של הגוי, ובאופן כזה נחשב הדבר שאין חצר ליעקום. אולם כשישנם שני יהודים שדרים יחד בחצר החיצונה, וגוי דר בחצר הפנימית, באופן כזה היהודים אינם חוששים לגור ביחד עם הגוי, וחכמים חששו שמה היהודים ילמדו ממעשה הגוי ולא רצו לאפשר להם לגור ביחד, ולכן גזרו שצריך לזכור את רשותו של הגוי. ומכיוון שבדרך כלל הגוי לא מעוניין ולא מסכים להזכיר את רשותו ליהודי, חכמים סברו שבדרך כלל היהודי יעבור משם דירה וככה הוא לא ילמד ממעשה הגוי. המשיך הירושלמי ואומר רבי בא בשם רב יהודה, מי שיש לו דקה לפני ביתו גבוה 10 טפחים, כלומר שאותו אדם עשה מחיצה לפני ביתו בחצר, והוא לא השתתף ולא הפריש את חלקו בעירוב יחד עם שאר בני החצר, בישראל אינו אוסר, כלומר, אותו אדם למרות שהוא לא היה שותף בעירוב חצרות, הרי שעל ידי המחיצה שהוא שם לפני ביתו, נחשב הדבר שהוא סילק את עצמו מהחצר, ולכן הוא לא אוסר עליהם. אולם ובאקום, כפי שראינו לאל, אוסר, כלומר בגוי לא מועילה אותה מחיצה, והטעם ראינו לאל, שהגוי, המחיצה אצלו לא נחשבת מספיק להיכר בשביל שהוא לא ישתמש בחצר, מה שאין כן ביהודי. מקשה ירושלמי מסתירה בין רבי בא לרבי בא, מחלף השיטת את רבי בא, לכאורה שיטתו של רבי בא היא עומדת בסתירה. תמן אמר רבי בא, רב יהודה בשם שמואל, כותל שיקיפו סולמות מכאן ומכאן, כלומר, יש כותל המבדיל והמפריד בין שתי חצרות, אולם שתי בני החצרות הניחו סולמות על הכותל מצד לצד, וכך ניתן לעבור על ידי הסולמות מחצר אחת לרעותה. הדין הוא אומר רבי בא בשם רב יהודה בשם שמואל, למרות הסולמות הללו מערבין שניים ואין מערבין אחד, כלומר, כל בני חצר יכולים לערב רק עם עצמם, והם לא יכולים להניח עירוב אחד לשתי החצרות. ורק אם היה פתח בין שתי החצרות, היו יכולים בני שתי החצרות לעשות עירוב אחד. אבל סולם אין לו דין של פתח, ונשאלת השאלה. הרי אצלנו אמר רבי בא שאם עשה אחד מדיירי החצר מחיצה דקה אפילו של 10 טפחים, הדבר אינו מועיל בגוי. ונשאלת השאלה, הרי כיצד עוברים מעל גבי אותה מחיצה של 10 טפחים שעשה הגוי? דרך סולם. וכאן רבי בא אומר שאותה מחיצה אינה מועילה. וכאן רבי בא אומר שעל ידי סולם הדבר אינו נחשב לפתח. ואם כן, אם הסולם אינו נחשב כפתח, מדוע אם הגוי יניח מחיצה דקה בגובה 10 טפחים, הדבר אינו מועיל, שזה נחשב שהוא יסתלק מהחצר? הרי כיצד הגוי נכנס לביתו לאחר שהוא יניח את אותה מחיצה? על ידי סולם. ואם לפי רבי בא הסולם הזה אינו נחשב כפתח, מדוע אם כן הנחת המחיצה לא מחשיבה את הגוי שהוא סילק את עצמו, ואם כן יהיה מותר לבני החצר לטלטל, הגם שהם לא שכרו את רשותו של הגוי? מיישב הירושלמי אמר רבי יוסי ברבי בון, תמן על ידי סולמות אין נידונין כפתחין, כלומר סולם אין דינו כפתח. ברמחך אצל הגוי עם סולם אין דינו כפתח, מדוע הנחת המחיצה בכניסה לביתו לא מחשיבה שהגוי הסתלק מהחצר? הסיבה היא דרך העליונים לרד למטן. אצלנו, מכיוון שהגוי דר בעלייה, ואין לגוי שום אפשרות לצאת על רשות הרבים אלא רק דרך הבית, אם כן אנחנו לא יכולים לסמוך על אותה מחיצה, שאנחנו חוששים שמה הוא יעבור בשבת על ידי הסולם. ודווקא יהודי שיניח מחיצה דקה, יניח מחיצה גבוהה 10 טפחים, אנחנו סומכים על היהודי שהמחיצה תחשב אצלו כעיקר, וכך הוא יזכור שלא להשתמש בחצר. אולם הגוי, שהוא לא בקי בכל הדינים הללו, והדינים הללו לא עומדים בראש מעייניו, אם כן למרות הנחת המחיצה הוא יבוא להשתמש בחצר, ולכן אצל הגוי המחיצה אינה מועילה מה שאין כן אצל היהודי המחיצה מועילה. אבל אין דרך התחתונים לעלות למעלה, לגבי שתי חצרות שיש כותל המפריד ביניהן והם הניחו סולמות, הסולם לא מחשיב את הכותל הזה, הסולם אינו נחשב כפתח, והסיבה שהרי אין דרך של בני החצר לעלות בסולמות, שהרי יש להם אפשרות לבני החצר להגיע אל רשות הרבים גם ללא הסולם, שהרי יש להם פתח היוצא אל רשות הרבים, והסולם משמש אותם רק כשהם רוצים לעבור מחצר אחת לרעותה. ומכיוון שהשימוש בסולם מכאן שהוא אינו נצרח כמו אצל הגוי, שאין לו דרך להגיע אל רשות הרבים אלא רק דרך הסולם, מכיוון שבאופן כזה אצל שתי החצרות השימוש בסולם הוא אינו זקוק להם בכדי להגיע לרשות הרבים, לכן הסולם אינו נחשב כפתח מה שאין כן אצל הגוי. הדרן הלך בסייעתא דשמיא, פרק הדר עם אנוכי. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, פרק שביעי, פרק חלון, הלכה א'. אומרת המשנה, חלון שבין שתי חצרות, כלומר ישנן שתי חצרות ויש כותל המפריד ביניהם, אולם בכותל הזה יש חלון בגובה וברוחב של 4 טפחים על 4 טפחים, בתוך גובה 10 טפחים מהקקה, הדין אומר את המשנה מערבין 2, ואם רצו מערבין 1, כלומר יש שתי אפשרויות לבני החצרות, אפשרות אחת שכל חצר תערב לעצמה עם עצמה, האפשרות השנייה היא ששתי החצרות יעשו עירוב משותף, והסיבה לכך שאותו חלון מחשיב ונחשב כפתח בין חצר אחת לרעותה, והפתח הזה הופך את שתי החצרות לכהן רשות אחת. אבל אם החלון הזה הוא פחות מ-4 על 4 טפחים, כלומר אין בחלון הזה שטח של 4 טפחים על 4 טפחים, וממילא הוא לא נחשב כפתח כי אין אפשרות סבירה ונורמלית לעבור מחצר אחת לחצר השנייה דרך אותו חלון, או לחילופין של למעלה מעשרה, שהחלון אומנם בשטח של 4 טפחים על 4 טפחים, אולם הוא נמצא בגובה של למעלה מעשרה טפחים, ואם כן לא נוח להשתמש בו כמעבר מחצר אחת לרעותה, באופן כזה מערבין 2, כלומר אין כבר אפשרות יותר ששתי החצרות יעשו עירוב יחד, אלא כל חצר חייבת לערב בפני עצמה, ואין מערבין 1. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה. אומר הירושלמי הסריגין, כלומר אם ישנו חלון שהוא בשטח של 4 טפחים על 4 טפחים, אולם ישנם סורגים של ברזל בתוך אותו חלון, הדין הוא שממעטין בה לעניין שבת לגבי שבת צריך שיהיה 4 טפחים על 4 טפחים, ואם הסורג המונח בתוך החלון הוא למעשה אין חוץ ממנו שטח נקי ופתוח של 4 טפחים על 4 טפחים, אם כן יוצא שאין מעבר ופתח בין חצר אחת לרעותה, וכל חצר יכולה לערב רק עם עצמה, והם לא יכולים לעשות עירוב משותף של שתי החצרות, שהרי אין להם שטח של 4 טפחים לעבור, שהרי בתוך החלון ישנו סורג ברזל שמעכב את המעבר. אבל לעומת זאת לעניין חזקות, המשנה במסכת בבא בתרא פרק ג' משנה י' אומרת, חלון המצרית אין לה חזקה, ולצורית יש לה חזקה, כלומר, אם יש לאדם אחד בית, ובצידו ישנו חצר של אדם אחר, והחלון של הבית פונה לאותו חצר. אם החלון הזה הוא מוגדר כחלון מצרית, כלומר, שזהו חלון קטן שאין ראשו של האדם נכנס בו, אם כן אין לו חזקה. ואם רוצה בעל החצר לבנות ולהסתום את החלון, הוא יכול, שהרי אין לזה דין של חלון. לעומת זאת, הצורית, אם ישנו שם חלון גדול, יש לו חזקה. והואיל ויש כאן איזה קריאה, ובעל החצר ידע באותו חלון ולא מחה, הרי זו חזקה, ובעל החצר לא יכול לבנות כנגד אותו חלון ולסתום אותו. הדין הוא אומר את הגמרא, אין ממעטין בה, כלומר אם יהיה חלון צורית, וישנם סורגים בתוך החלון, מכיוון שגם באופן כזה החלון יש בו איזה קריאה ואפשר לראות דרכו, אם כן החלון הזה נחשב כחלון צורית גדול, למרות שיש בו ברזלים שנמצאים בשטחו. ממשיך הירושלמי ואומר, קש ותבן המונחים בחלון אין ממעטין בה, והסיבה היא שתבן וקש בדרך כלל האדם לא מבטל אותם, ומתי שהוא יסיר את התבן והקש מהחלון. ואם כן, אם בחלון יש שטח של 4 טפחים על 4 טפחים, אבל השטח הזה מכוסה וסתום על ידי הקש והתבן, זה לא נחשב כסתימה, ושתי החצרות יכולות לערב יחד. לעומת זאת, אפר וצרור, אם יש אפר וצרור המונחים בחלון, אם כן אפר וצרור, מכיוון שהדרך של האדם לבטל את האפר והצרור באותם מקומות שהם מונחים שם, אם כן האפר בהחלט מצמצם את שטח החלון מ-4 טפחים לכמה שנשאר לאחר שמיעטנו את שטח החלון על ידי האפר. אמר רבי יוסי, רבי בון, עלו בעשבים בחלון אין ממעטין בה, כי בדרך כלל סתם עשבים עומדים לעקירה ולהסרה. באון שאלו קום מלפני רבי אבא, היכמה דעת אמרת מן, כפי שאתה אומר בחלון שבין שתי חצרות, שהחלון צריך שיהיה בתוך 10 טפחים, אבל אם החלון יהיה בגובה של מעל 10 טפחים, אם כן החלון הזה אינו נחשב כפתח, ודכוותה בחלון שבין שני בתים, שצריך שהחלון יהיה בתוך גובה 10 טפחים, או שבבית הדין שונה, מכיוון שבבית בדרך כלל ישנם כיסאות, שולחנות וספסלים, ואם כן בקל האדם יכול לעבור מבית אחד לבית השני גם בחלון שהוא מעל לגובה של 10 טפחים, בניגוד לחצר שבדרך כלל היא ריקה ולא מונחים שם כיסאות וספסלים. אם כן ייתכן שכשיש שני בתים וישנו חלון בין בית לבית והחלון נמצא בגובה של מעל 10 טפחים מהקרקע, ייתכן שבבית יותר קל להשתמש באותו חלון, והחלון הזה נחשב כפתח, למרות שבכותל המפריד שבין שתי חצרות, חלון הנמצא מעל לגובה 10 טפחים מהקרקע, הוא אינו נחשב כפתח. אמר לו, הדין של בית הוא כמו הדין של חצר. וכשם שהחלון בחצר צריך להיות בגובה של עד 10 טפחים מהקרקע, הוא עדין צריך להיות גם בבית. ודכוותה ממשיך הירושלמי ואומר, בחלון שבין שני גגים, כלומר כשיש שתי גגות, שישנה מחיצה המפרידה והמבדילה בין גג לגג, וישנו חלון באותו כותל, באותה מחיצה המפרידה בין שתי הגגות, החלון נמצא מעל לגובה 10 טפחים. האם בגגות אנחנו אומרים שצריך דווקא שהחלון יהיה בתוך גובה של 10 טפחים, או אפילו מעל לגובה 10 טפחים? אמר לו אין. גם בגג אנחנו סוברים שהחלון צריך להיות דווקא בתוך גובה של 10 טפחים מהקרקע. אולם אם החלון יהיה מעל לגובה 10 טפחים, החלון הזה לא יחשב כפתח ולא יהיה אפשר לעשות עירוב של שתי הגגות יחד. ממשיך הירושלמי ושואל מהו לערב דרך לולין, כלומר אם יש שני בתים שאין פתח בין בית אחד לרעהו, אבל בכל בית יש ארובה עם סולם לגג, ויש אפשרות לעבור מבית לבית על ידי הגג. האם גם כך נחשב הדבר שיש פתח בין בית אחד לרעהו, למרות שמהבית לבית אין אפשרות של מעבר? או שמכיוון שיש אפשרות לעבור דרך הארובה עם הסולם מבית לבית דרך הגג, הם יכולים כן לערב יחד? אמר רבי אבמרי, מחלוקת רב ושמואל, כלומר השאלה הזאת תלויה במחלוקת רב ושמואל. תנינן תמן, במשנה לקמן פרק ת' הלכה א', אומרת שם המשנה, כל גגות העיר רשות אחת. שיטת רבי מאיר שם, שבשביל לטלטל מגג לגג לא צריך עירוב, וכל הגגות של העיר דינם כרשות אחת, וחכמים שם חולקים עליו וסוברים, שאסור לטלטל מגג לחברו, וכשם שהדיורים חלוקים למטה, כלומר, הגג הרי מתחם, והוא מקרה את הרשות שנמצאת למטה, וכפי שכשרוצים לטלטל בין בית לבית, בין בית לחצר, צריך לעשות עירוב חצרות, גם מגג לגג, כשאותו גג מתחם את אלו הדרים למטה, כפי שלמטה צריך עירוב, גם למעלה צריך עירוב. אבל רבי מאיר חולק וסובר, שלמות שלמטה צריך עירוב, מכיוון שאין דרך של שימוש תדיר בגגות, אם כן הגגות אינן חולקים רשות לעצמם, ומותר לטלטל מגג לחברו גם ללא עירוב חצרות. ונחלקו רב ושמואל בדעת ובשיטת רבי מאיר, עד כמה מותר לטלטל. שמואל אמר רק עד בצעתה, אם לפי שיטת שמואל אפשר לטלטל מגג לגג כמו קרפף שלא הוקף לדירה, רק בשטח בצעתיים, אבל אם יש הרבה גגים המחוברים מעל לשטח של בית צעתיים, אסור לטלטל בהם. אבל רב חולק ואומר, מטלטלין בהן אפילו קור ואפילו קוריים לפי שיטת רב, מכיוון שרבי מאיר מחלק בין הדיורים למטה לדיורים למעלה, ולמרות שרבי מאיר מודה שכשרוצים לטלטל מבית לבית ומבית לחצר, צריך לעשות עירוב חצרות, לגבי הגגות הדין שונה. אם כן, רבי מאיר סובר שאפילו אם יהיה הרבה גגין המחוברים, כולם אלו לאלו ויש שטח של יותר מבית צעתיים, יהיה מותר לטלטל מגג לגג ללא חשש. וסברת רבי, שלמרות שישנו חילוק בין הדיורים שלמטה לדיורים שלמעלה, אבל הגג כן נחשב מקום שהוקף לדירה, ולגבי הסברה הזאת של מקום שהוקף לדירה, נחשב הדבר שהרשויות הנמצאות למטה בבתים ובחצרות כן עולות למעלה. כלומר, שמואל מחשיב את הגגות כמקום שהוקף לדירה, למרות שהגגות הם אינה מקום שהוקף לדירה, זאת בזכות ובשל הדיורים הנמצאים למטה. אם כן, גם בסוגיה שלנו שאנחנו הסתפקנו, שכשיש שני בתים שבין בית לבית אין שום פתח, אבל לכל בית יש ארובה עם סולם לגגו, ויש אפשרות לעבור דרך הסולם לגג ומגג לגג, ושאלנו האם הדבר הזה נחשב כפתח ויהיה אפשר לערב יחד או לא, לכאורה השאלה הזאת תלויה במחלוקת רב ושמואל. לפי שיטת שמואל, הגג הזה אינו יכול להיחשב כפתח, שהרי הגג לפי שמואל נחשב כמקום שלא הוקף לדירה, ואם הוא לא הוקף לדירה, כיצד הוא יחשב כפתח לבית, שהרי ההגדרה של פתח, זהו מקום המשמש כמעבר וכשימוש תדיר ממקום למקום. ומכיוון שלפי שמואל הגג לא נחשב כמקום שהוקף לדירה, אם כן בוודאי שהמקום הזה לא יחשב כפתח. אבל רב שחולק וסובר שהרשויות שלמטה עולות למטה, עולות למעלה לפחות לגבי כך שהגג יוחשב כמקום שהוקף לדירה, אם כן, יש אפשרות לטלטל ולערב מבית לבית בזכות המעבר שיש מבית לבית דרך הסולם ודרך הגג. כעת עובר הירושלמי לבאר את מה שראינו במשנה. ראינו במשנה שכשיש שתי חצרות ויש כותל המפריד ביניהם, אולם בכותל הזה ישנו חלון בגובה 4 טפחים על 4 טפחים, אם כן עכשיו הדבר כפתח והם יכולים לערב כל אחד לחוד, וגם שתי החצרות יחד אם ירצו. אומר הירושלמי, לא סוף דבר כל 4 על 4 בתוך 10, אלא אפילו מקצת ארבעה בתוך עשרה, כמי שכל ארבעה על ארבעה בתוך עשרה. כלומר, לא חייבים שכל החלון, כל השטח של החלון, ארבעה על ארבעה טפחים, יהיה בתוך גובה עשרה טפחים. כלומר, לא חייבים שהחלון יתחיל מגובה שישה טפחים מהקרקע. אלא מספיק שישנו משהו מתוך החלון של ארבעה על ארבעה טפחים, בתוך גובה עשרה טפחים. כלומר, אם מהכותל מגובה תשעה וחצי טפחים מהקרקע יתחיל החלון, זה גם נחשב כפתח, ואז יוכלו לערב יחד. ממשיך הירושלמי ואומר, היה בהיקף 96 טפחים. אם החלון הוא 4 על 4 אמות, ומכיוון שכל אמה היא 6 טפחים, 4 אמות כפול 6 טפחים זה ביחד 24 טפחים, ו-24 טפחים כפול 4 זה 96 טפחים, נמצא שחלון שהוא 4 על 4 אמות, ההיקף שלו זה 96 טפחים. אומר הירושלמי, נמצא שאם ההיקף שלו 96 טפחים, הצלע שבו, שהצלע היא 24 טפחים, שזה ביחד 4 אמות, אפילו כלשהו בתוך 10, כמו שכל 4 על 4 בתוך 10, כלומר גם בחלון גדול, שהוא 4 על 4 אמות, אם משהו ממנו נכנס בתוך גובה של 10 טפחים, הדבר מועיל ולא צריך שבחלון מאוד מאוד גדול, שהוא 96 טפחים, כלומר 4 על 4 אמות, לא צריך שבחלון כל כך גדול יהיה שיעור יותר גדול בתוך גובה 10 טפחים, אלא גם בחלון גדול מספיק שיהיה משהו מתוך כל החלון הזה, בתוך גובה של 10 טפחים מהקרקע, בשביל שהחלון הזה יחשב כפתח בין שתי החצרות. אלא מסתפק הירושלמי, מה הדין, אם יש לנו עיגול, שהעיגול הזה הוא בעצם החלון שבין כותל לכותל, ובתוך העיגול הזה אנחנו עושים ריבוע של 4 על 4 אמות, ובהכרח שהעיגול הוא יהיה יותר מהשטח של 4 על 4 אמות. והעיגול הזה בוודאי, שאם חלק מהעיגול הזה נמצא בתוך גובה של 10 טפחים מהקרקע, אם כן נמצא שהריבוע עצמו של החלון הוא מעל לגובה של 10 טפחים. האם באופן כזה שהעיגול הוא זה שנמצא בתוך גובה של 10 טפחים מהקרקע, אולם הריבוע עצמו שהוא בעצם אמור להיות החלון של האבא על ארבע אמות, הריבוע הזה מעל לגובה של 10 טפחים. האם כשעשינו חלון בקוטר כל העיגול הזה, שמתוך העיגול אנחנו חוקקים את השטח הווירטואלי של ארבע על ארבע אמות, האם גם באופן כזה שרק העיגול נמצא בתוך גובה של 10 טפחים, אולם הריבוע עצמו נמצא מעל לגובה של 10 טפחים, האם גם באופן כזה החלון הזה יחשב כפתח או לא, והירושלמי נותר בשאלה. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הגענו לדף ממבב עמוד א', הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.